אבל להתווכח, אפשר לקרוא את זה טוב, אפילו כשמגיע זמנו להסתלק, מי שיש לו ספר זה חלק ב' תורה ז' סעיף ד'. אפילו כשמגיע זמנו להסתלק, הוא דיבר על מי שמרחם על אנשים שעיקר הרחמנות הוא לתת להם לדעת. כשמסתובבים בעולם בלי לדעת, בלי לראות, בלי להסתכל, בלי להבין, זו הרחמנות הכי גדולה. ולתת להם לדעת, זאת הרחמנות, זה החסד הכי גדול שאפשר לעשות עם אנשים. ואפילו, זה המשך ישיר, אפילו כשמגיע זמנו להסתלק, והנשמה עולה ומתדבקת במקום שעולה, בעולמות עליונים, אין זה תכלית ושלמות שתהיה הנשמה רק דבוקה למעלה. זה לא התכלית וזה לא השלמות. רק עיקר השלמות של הנשמה היא שבעת שהיא למעלה תהיה למטה גם כן. אבל זה הרי לא יכול להיות. באיזה אופן היא יכולה להיות למטה? כבר עזבה את הגוף. זאת אומרת שיהיה, שתהיה לה השפעה למטה. על כן צריך שישאיר אחריו ברכה, בן או תלמיד, כדי שישאר דעתו למטה גם כן בעת שנסתלק למעלה. וזה בן אדם צריך לראות כל זמן שהוא בחיים, שהוא צריך לחיות בצורה כזאת שישארו ממנה עקבות בעולם. לא לעבור את העולם בלי להשאיר עקבות. אבל לא עקבות בצורה של... זה, היו הרבה צדיקים שעברו, שהם אמרו שהם יעברו את העולם בלי להשאיר עקבות. אנחנו באמת לא יודעים מהם. לא שאחר כך ישבו מסביב למדורה ויספרו עליהם צ'יזבטים. לא זה העניין. או שיספרו עליהם סיפורי מופתים, אפילו אמיתיים, זה גם לא העניין. העניין הוא שישאר משהו, כל בן אדם מוסיף משהו בנדבך של הקדושה. ניתן דוגמה קצת בשביל להבין מה קורה עם בן אדם כשהוא בעולם. בוא נגיד שעל הקיר יש שטיח. אני מראה דווקא על הקיר הזה. תראה, כמה אני יכול להתרחק מהקיר הזה? רק על הקיר הזה. מהקיר ההוא אני יכול להתרחק יותר, כי זה ארוך. אבל הקיר הזה אני לא יכול להתרחק הרבה. עכשיו מי שישים שטיח, שהוא ארוך בצורה כזאת, שבשביל לתפוס פרספקטיבה, בשביל לראות את התמונה, צריך להתרחק הרבה. יש תמונות כאלה, שעד שלא מתרחקים הרבה לא רואים בכלל. אבל זה קרוב, זה פה, אי אפשר להתרחק. הקיר הזה עוצר. אבל אני פה קרוב, אני לא רואה את התמונה. אני לא רואה מה יש פה. ככל שאני מתרחק, לפעמים אני צריך בשביל להתרחק, אני צריך לשבור קיר. או להוריד את התמונה ולשים אותה במקום אחר. כל הדברים האלה יש בחיים. אנחנו פותחים את העיניים בגיל מסוים, פותחים להסתכל על העולם, אבל אנחנו מאוד קרובים לעולם. אנחנו מבינים מהעולם כך. אז אנחנו רואים, פרח, אנחנו רואים... כמו על השטיח, רואים, אבל לא רואים את התמונה. ככל שאנחנו מתרחקים, אנחנו רואים יותר את התמונה. בדרך לפעמים, בדרך להתרחק, צריך לשבור קיר. לפעמים קשה להתרחק. לפעמים העקשנות שלנו, זה יותר חזק מכל הקירות שבעולם. וצריך לפעמים להתרחק, צריך לקחת רוורס, צריך להתרחק ולראות את התמונה בכללותה. ככל שבן אדם יותר מזוכח, הוא יותר רואה נכון. עכשיו, האין חכם כבעל הניסיון, בדרך כלל, אם בן אדם רוכש הסתכלות חדשה, הוא יכול להנחיל אותה באיזו צורה שהיא לבניו ותלמידיו. הם לא צריכים אחר כך לעשות ממש את כל הדרך שהוא עשה. כמובן, שאם הם רוצים ממש לחוות את מה שהוא אמר, הם צריכים ללכת, הם צריכים לעשות את כל העבודה. אבל לפעמים זה עוזר גם עצם הידיעה, עצם האמון שנותנים למישהו. הרמח"ל נותן משל במסילת ישרים על גן שנטוע בצורת מבוך, שיש לו גדרות חיים מעל גובה האנושי, מעל גובה בן אדם, ורק מי שנמצא על איזה מגדל גבוה, שהוא רחוק, הוא גבוה, אז הוא רואה את, את הכל. עכשיו נכנסים אנשים למבוך, הם יכולים למות שם ברעב, מסתובבים, זה הכל דומה, הכל מבוך. אנחנו פותרים מבוך בתור תשבץ, זה לא חוכמה בכלל, כי אנחנו רואים את כל המבוך. אבל תאר לעצמך שאתה בגודל כזה ואתה נמצא ואתה לא רואה. אז הבן אדם מלמעלה, כשרואה את הכל, הוא יכול, הוא לא יכול להראות לנו את הכל, אבל הוא יכול להגיד לנו לאן ללכת. זאת אומרת, יש כאן שלוש בחינות. יש בחינה של אחד שנמצא למטה ואין לו קשר עם הבן אדם שעומד למעלה. יש אחד שנמצא למטה ויש לו קשר, ויש את הבן אדם למעלה. מי זה הבן אדם למעלה? אומר הרמח"ל, הבן אדם למעלה זה החכם, הצדיק, אחד שעשה את העבודה, שהוא עשה לו סימני דרך, הוא קשר לו חבל, הוא... יש כל מיני שיטות איך לצאת ממבוך. שאם הם יודעים אהבנו את הדברים האלה. יש כל מיני דברים, אבל הוא עשה את העבודה. הוא עשה את העבודה ועכשיו הוא עומד למעלה והוא רואה את הכל. לפחות הוא יכול להגיד לנו, תשמע, פה אל תפנה ימינה, כי אז אתה מסתובב מסביב עצמך כל הזמן. תמשיך ישר. אחר כך יש פנייה, תשאל אותי שתגיע. כי יש לו עוד אנשים. יש בחינה כזאת שאפילו אם אנחנו לא לגמרי באותו מקום, אפשר לקבל הדרכה. עכשיו, מה יהיה בסוף אם נלך את כל הדרך? לאן נגיע? נגיע למקום הגבוה. ושם נרוויח שני דברים. גם נדע איך לצאת החוצה וגם נוכל להדריך אחרים. וזה בעצם כל המשה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע ויהושע לזקנים, זקנים לנביאים. הם הגיעו למדרגות, הם הגיעו לנבואה, הם הגיעו לחוכמה שעדיפה מנבואה. הם הגיעו לכל מיני, אנחנו לא יודעים, אבל בזכות מה? בזכות שהם התמסרו לגמרי למה שאמרו להם. בסוף הם הגיעו שהם הגיעו לבד. אבל... ויש תמיד את ההתחלה. ההתחלה זה כמו אברהם אבינו. שהוא מחפש. וגם הוא קיבל עזרה. כי יש מדרשים שכתוב שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו בגיל 3. יש מדרשים שכתוב שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו בגיל 40. יש מדרשים שכתוב שקדוש ברוך הוא התגלה אליו בגיל 48. והכל נכון. ההתגלות שהייתה לו בגיל 3 הייתה התגלות כזאת שבגיל 3 אפשר לקבל. צריך להיות ילד מיוחד, אבל בכל אופן. ומה שהתגלה בגיל 40 הוא יכל לקבל בגיל 40. ומה שהתגלה לו בגיל 48 הוא יכל לקבל אותה רק אחרי שהוא עבד 8 שנים ממה שהתגלה לו בגיל 40. בגיל 40 הוא עבד 37 שנים ממה שהתגלה לו בגיל 3. ואת ההתחלה הוא עשה בגיל 3 עוד לפני שהתגלה לו. כי אנחנו לא מבינים את זה, זה נראה לנו, נראה לנו פנטסטי לגמרי, אבל זהו זה, יש דבר כזה. ממילא כל בן אדם, כל בן אדם, ממש כל אחד שאם נתנו לו שנים וחיים בעולם, והשכל שלו גדל ומתפתח, אם הוא ניצל את זה נכון, הוא ניצל את זה בדרך להגיע לאותו מגדל, כמו שאמרנו, הוא ניצל את זה בצורה כזאת שיוכל להגיע למקום שרואים את התמונה בכללותה, ועושים פחות טעויות, ויודעים את הדרך, גם איך יוצאים החוצה, וגם יכולים למעלה, וגם איך אפשר להדריך אחרים. זה הכל משל, אני לא רוצה להגיד את הנמשל, כי זה מובן מאליו. אז אם הוא קיבל את היכולת, והוא השתמש בה, עכשיו זה העוול מצידו, שהוא לא משאיר את זה לדור הבא. מה שהוא צריך להשאיר, הדור הבא הוא בנמשל האנשים ש... זאת אומרת, במשל שלנו, הדור הבא זה אנשים שעדיין עומדים בתוך המבוך. הם התלמידים הפוטנציאליים של החכם והצדיק שעומד למעלה ורואה את הכל.
אז למה היו צדיקים שלא רוצו להשאיר עקבות?
לא, אני התכוונתי לא להשאיר עקבות מבחינה זאת שלא ידברו עליהם, שלא עשו מהם עסק, שלא...
אנחנו נביא שהמוראים ותנאים כתבו ספרים ושרפו אותם.
זה סיפור אחר. אנחנו לא כל כך יודעים, אבל מה שאנחנו יודעים, רבי נחמן גם כתב ספר ושרף אותו. יש סיפור אחד שגילו לנו טפח, יש בחפד, יש סיפור על בעל התניא, שהיה מאוד צעיר, והוא כתב, הוא לא כתב ספר, הוא רק ליקט, הוא ערך מחדש על 5 חומשי תורה, הוא ערך מחדש את רש"י ורמב"ן ואבן עזרא, בשולבים. וכשהוא גמר את זה, אז הוא חלם בלילה שבאים אליו 3 זקנים ושואלים אותו למה הוא גורם שלא לא ילמדו יותר בפירושים שלהם. אז הוא קם בבוקר ושרף. עכשיו, איך הוא הבין את ההתגלות הזאת שהייתה לו, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהבין שלא הגיע הזמן, כי הרי כשזה במשולב, אז קודם כל מזכירים את שמה. הבעל התורים, הרוח גם מזכיר הרבה את הרמב"ן ואת הרש"י, והבית יוסף הוא כולו ליקוט, אז מה רע בזה? יכול להיות ששם הוא שינה סגנון, הוא שילב את זה בצורה יותר, ואז כבר אנשים לא היו מסתכלים יותר במקור. הבית יוסף, כמה שהוא שילב, עדיין לומדים את הרמב"ם ואת הראש ואת הרשב"ו ואת הריב"ו, אבל אם הוא היה משלב את זה בצורה נפלאה, אז יכול להיות שבאמת לא היה מסתכלים שם. הוא נמנע מזה, והוא לא נמנע מזה. עכשיו, זה סיבה אחת. יכול להיות סיבה אחרת שהדור לא ראוי. הם לא עשו את זה דווקא בשבילו להתפרסם. כי בזה אין, אין, אין ויתורים. זאת אומרת, אם אתה יודע דברי תורה ואתה מלמד אותם, ועל ידי זה אתה מתפרסם, אז תתפרסם. איך אמר בעל התניא, תהיה בצל, העיקר שתלמד. זה לא משנה
מה יהיה. זה המסירות נפש של הצדיקים.
מה זה?
זה המסירות נפש של
הצדיקים. זה המסירות נפש שלהם, שאפילו הם מפרסמו אותם ממשיכים. אבל בעל שם טוב כתוב שהיה לו צער גדול שהכריח אותו מן השמיים להתגלות. והמגיד קיבל את זה כעונש. היה סיפור שפעם אשתו באה אליו ואמרה לו, אין לי מה לתת לילדים, אז הוא נאנח. אז נתנו לו עונש מן השמיים, הוא נאנח על דבר גשמי, הוא איבד רגע את הביטחון, העונש שלו היה שהוא יתגלה. ועל ידי זה שהוא יתגלה כבר יהיה לו פרנסה. זה הוא בעצמו סיפר, כי אף אחד לא ידע. וזה סיפור שכתוב במקורות נאמניים. אבל שם טוב כתוב שמאוד הצטער. אז הקטע הזה, זאת אומרת, היו הרבה צדיקים שהיו שמחים לשבת עם 20-30 תלמידים וללמוד איתם את כל חוכמתם, ושאחר כך שהתלמידים הלכו וילמדו. מי שעשה את זה בפועל היה אדמו"ר השוטט, אבל אנחנו אין למיבורקים. אם לא התלמידים שלו, לא היו יודעים שהייתה קיימת אישיות כזה. והם היו גדולי עולם, האדמו"ר מביאלה הראשון, כל האסכולה של אלכסנדר וכל זה, צמחו מהשתיקה שלו. הישמח ישראל מביא שלוש מילים ממנו, אז הוא כותב עליהם שלוש דפים פירוש. כן, יש מקום שהוא מביא, והנה אי לחר נאחז בסבך בקרנב, הוא כותב אי לחר, אי לחר. אז הוא כותב על זה כמה, כמה, כמה דפים. מה התכוון האדמו"ר השותק שאמר במקום אי לחר, אי לחר? והיו כאלה, אז זה התכוונתי, שהיו כאלה שהיו מעדיפים לעבור את העולם בלי לשיר עקבות. אבל מצד שני, את התורה שלהם ואת כל החוכמה שהם השיגו, וזה לא רק חוכמה. רציתי להגיד עוד משהו. יש הרבה דרכים בעבודת השם. גם בדרך הבעל שם טוב עצמו יש גם הרבה דרכים. אבל יש דבר אחד שמאפיין את כל תלמידי הבעל שם טוב. ממש, מקצה עד הקצה היה ביניהם חילוקים מאוד גדולים. הנהגות שונות, ודרך שונה, וסגנון שונה, וטרימינולוגיה שונה אפילו. אבל דבר אחד, אם מסתכלים טוב, רואים שמלמדים דבר אחד, הם מלמדים אנשים איך להסתכל. כולם. וכשאנחנו לומדים אותם, ואנחנו לא רוכשים הסתכלות חדשה, סימן שלא עבדנו מספיק. זה הסתכלות חדשה על החיים, על העולם, על הכל. זה לא עוד קטע אינפורמציה, אפילו לפעמים חושבים שקוראים עוד פירוש על פסוק וקיבלו עוד איזה משל איך הספירות למעלה נראות או משהו כזה, אז צריך לדעת שלא זה הכוונה. זה היה המסגרת שדרכה, זה היה המדיום, המסגרת שדרכה העבירו לנו הסתכלות, ואנחנו צריכים תמיד לחפש את ההסתכלות הזאת. אם נשאר רק עם המסגרת הטכנית הקבלית או המדרשית או ה... זה לא חסידות, זה לא תורת הבעל שם טוב. זה יכול להיות כל מיני דברים נפלאים. הבעל שם טוב בא ללמד אותנו איך להסתכל. הוא היה רופא עיניים גדול. הוא פיזר לנו את הערפל מהעיניים. הוא בעצמו אמר את זה. זה מצוטט בשמו בליקוטי מהר"ן. הוא אמר, אוי ואבוי שהעולם מלא אורות עליונים והיד הקטנה עומדת מול העין ומסתירה לראות אותה. ומה שהבעל שם טוב לימד זה איך מזיזים את היד הקטנה מהעיניים. דיברנו על זה בתורה הקודמת של הנמה. זהו, זה רק דרך אגב, אבל על כל פנים, את זה ודאי שחייבים להשאיר בעולם. אם בן אדם מרגיש שבאיזשהו שלב בחיים נפתח לו פתח איך מזיזים את היד הקטנה, דרך אגב, היד זה תמיד ביטוי של כופי ועוצם ידי, איך מזיזים את היד הקטנה ומתחילים להסתכל על העולם אחרת, אז יש מצווה גדולה ללמד את זה. והרבה פעמים מגיע הפחד, המקטרג הפנימי, ואומר, רגע, אולי אנשים לא ראויים, אולי אתה עוד לא ראוי לדבר על דברים כאלה. אתה צריך לדעת שזה שקר. זה לא נכון. אם בן אדם התייגע, והוא באמת קיבל הסתכלות פרספקטיבית, רחוקה יותר ונכונה יותר, אמיתית, כוללת, אז זה עוול שהוא לא נותן את זה לאנשים אחרים.
בבחינת כובש נבואתו.
מה?
זה כמו כובש נבואתו.
כובש נבואתו. אל תמנע טוב מבעליו. ואמוני הבר יקבו לאומים. יש את זה בגמרא, כתוב את זה דברים מאוד חמורים. צריך לזכור שזה חיוב. וכמה כל אחד בדרגה שלו, אם בן אדם רואה משהו, שיגיד את זה. באופן רשמי מדובר כאן על צדיקים ועל חסידים ועל אני יודע מי, אבל בעצם הוא מדבר על כל אחד, ועמך כולם צדיקים. על כן צריך שישאיר אחריו ברכה, בן או תלמיד, ושישאר דעתו למטה גם כן בית שמסתלק למעלה. וזה לא דווקא אחרי 120 שנה, לפעמים בן אדם מגיע למקומות כאלה שלא בעצמו כבר על דברים מסוימים יהיה קשה לדבר. אז הוא צריך להשאיר מישהו במקום שלו. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אשר אין חליפות לעמו, אחד אמר בן ואחד אמר תלמיד. מה זה אשר אין חליפות לעמו? שם זה כתוב על הרשעים, על אנשים שאינם הגונים. אז מי זה? להחליף, זה בעצם זה ביטוי המקורי, בעברית אמיתית, שלהחליף זה שפותחים עץ, ויש עצים שאתה חותך אותם, צומח מחדש. יש כאלה שלא. יש גזעו מחליף ואין גזעו מחליף. ומזה התפתח כל ה... כשאנחנו מדברים על להחליף. מה פירוש לפי זה אשר אין חליפות לעמו? שמתי שבן אדם יגדע, לאחר 120 שנה, שכבר לא נראה אותו יותר, אז שיצמח במקומו מחליף, מישהו אחר. אז אחד מהאמוראים אומר שם שזה, אחד מהחכמים אומר שזה בן, ואחד אומר שזה תלמיד. כי התלמיד מקבל דעת הרב, גם הבן בוודאי אין מעלה כשנשאר בן, בן רשע חסי שלום. והעיקר להשאיר בן שיהיה מבחינת תלמיד גם כן, שיקבל ממנו שכלו ודעתו. ולעיד אחמן דאמר די בתלמיד לבד, כי מאחר שעיקרו כדי שישאר דעתו בעולם, אבל כן די גם בתלמיד לבד, כי זהו עיקר השלמות שישאר דעתו בעולם הזה גם בעת ההסתלקות כשהנשמה עולה למעלה. אז זה, יש בזה גם פן מסוים, דיברנו קצת, אבל יש פן מסוים של זה, חז"ל אמרו, מה פירוש והלכת בדרכיו, שכתוב בתורה ללכת בדרכי השם. מה זה נקרא והלכת בדרכיו? איך חז"ל אמרו? מהו רחום? אפתאי רחום. מהו גומל חסדים? אפתאי גומל חסדים. השם יתברך, כל העסק שלו זה רק נתינה. הוא אף פעם לא מקבל, אף פעם לא דואג לעצמו. אף פעם הוא לא, גם כשהוא אומר נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, זה עצמו נתינה. זה למה הוא צריך, בסדר, יש לו נחת רוח. מה הוא צריך לספר לבן אדם שיש לו נחת רוח? זה כמו שאומרים למישהו, וואי, שמחת אותי. מה מתכוונים לעשות בזה? מתכוונים לשמח אותו. כי אחרת אפשר לשמוח, וזהו. אם בעל חי היה גורם לשמחה, לא הייתי הולך לספר לו שמחת אותי. או איזה מכשיר טכני היה משמח אותי. לא הייתי מדבר אליו, אומר לה, מטאטא שמחת אותי, יש לו עכשיו מטבח נקי. זה לא שייך. אני אומר את זה לבן אדם. למה אני אומר את זה לבן אדם? כי אני רוצה לגרום לו נחת. עכשיו, את הקדוש ברוך הוא לשמח, זה כמעט לא שייך. אני השם לא שניתי, והשם למעלה מכל ההגדרות האלה. הקדוש ברוך הוא מכתיב שמחה לעצמו כדי לשמח אותנו. אז אחרי ככלות הכל, השם ברוך תמיד נותן. אבל הלכת בדרכיו זה להיות עם הפנים אל העולם ולהשפיע ולתת. לתת בצורה עדינה, בצורה שמתקבלת, לא בצורה חונקת, אבל לתת. זה והלכת בדרכיו. ממילא זה תכלית השלמות זה והלכת בדרכיו. מתי אנחנו הכי קרובים לקדוש ברוך הוא? כשאנחנו עם הפנים לאלה שהם קטנים מאיתנו ויודעים פחות, מרגישים פחות. אז אנחנו הולכים אחריו. הוא עושה את זה, למעשה דרכנו הוא עושה את זה, אנחנו לא עושים שום דבר. אבל השיתוף פעולה שלנו זה ההליכה בדרכיו. ולכן זה נקרא שלמות. זה לא רק שכך צריך להתנהג, אלא שזאת השלמות האמיתית. זה, בלשון הקדמונים זה נקרא לדמות את הצורה ליוצרה. הם לא אמרו את זה בלשון ביקורת, הם אמרו את זה בלשון חיובי. אפשר להגיד לדמות את הצורה ליוצרה באירוניה, כאילו מה אתה רוצה, לדמות את הצורה ליוצרה. אבל באמת יש לדמות את הצורה ליוצרה הזה כשמקיימים והלכת בדרכיו. עכשיו מדוע, מה העניין? אז הוא אומר, כי מי שיודע קצת בידיעתו יתברך, הוא יודע שעיקר התענוגים והשעשויים של השם יתברך. עוד פעם, ראינו כבר מה זה התענוגים והשעשויים של השם יתברך. הוא קבל מאיתנו תענוגים כדי שיוכל לספר לנו את זה. הנה תראו איזה תענוג עשיתם לה, עשיתם בי. אז עיקר התענוגים והשעשויים של השם יתברך הוא רק מה שאנחנו מעולם הזה השפל נגדל ונקדש שמו יתברך. וזה עיקר התענוגים והשעשויים של השם יתברך. כמו שכתוב, זה קטע מפיוט שמופיע במחזור האשכנזי של ימים נוראים. ואבית תהילה מגושי אפר מקרוצי חומר. כתוב שם חרוז חרוז, חרוז אחד מתחיל אשר אימתך, וחרוז אחר מתחיל ואבית תהילה. אשר אימתך, אז מתואר, יש שורה של תוארים על המלאכים. אשר אימתך ב, אלה שחק, בגלגלי אש, בכל מיני... ואבית תהילה מגושי אפר מקרוצי חומר. זאת אומרת, באמת, הגילוי שלך יותר למעלה שם, הוא למעלה, הוא שם יותר. אבל התהילה האמיתית שלך כשהיא באה מלמטה, כשהיא באה מפה. כי השם יתברך יש לו שרפים וחיות ואופנים. זה הסדר של העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, זה בדיוק הסדר הזה. שרפים וחיות ואופנים ועולמות עליונים. ברמב"ם יש סדר אחר דרך אגב, אבל זה הסדר על פי הקבלה. שרפים וחיות ואופנים ועולמות עליונים שהם עובדים אותו יתברך. ואף על פי כן עיקר התענוג והשעשוע שלו כשעולה למעלה העבודה של העולם השפל הזה. סופרים כתבו על זה, זה רעיון כל כך, זה הגיע יהוד למד פרץ, מי שזוכר את הסיפור של שלוש מתנות. כן, הכל מבוסס על אותו רעיון, הרי בצעירותו הרי הוא היה בבית מדרש. הוא לא נולד בבית של גוי. הכל מגיע מכאן. זאת אומרת, כשלמטה משהו זז, אז למעלה הכל גואש והכל... זה השמחה הכי גדולה. אם למטה, בתוך... עכשיו, צריך להבין את זה. זה קרב על השכל, אבל זה לא ייתן לנו כלום. אני סתם מדבר, זה לא ייתן לנו כלום, כי זה לא בשכל שלנו. אבל תחשבו איזה רחמנות יש... זה גם משל מהמדרש, שם זה כתוב בעניין אחר, איזה רחמנות יש על ילד שהוא כמו, אני אומר, כמו על הידיים כל הזמן, כאילו על הידיים, לא חסר לו כלום, טוב לו ומספקים לו כל מה שהוא צריך, ואין לו שום מושג מאיפה הוא מקבל את זה. הוא בחיים לא יגיד תודה. מישהו פעם עשה סרט, מישהו סיפר לי, אני לא ראיתי, מישהו עשה פעם סרט, על ילד שמגדלים אותו במקום שהכל נועד בשביל הסרט. זה הכל בלוף, כולם משקרים אותו. מה? רופא של טרומן. רופא של טרומן? אוקיי. בסדר, אני לא יודע, אבל איזה רחמנות... טוב, זה סרט. אוקיי. אז בסרט זה אין רחמנות על השחקנים של הסרט. אבל אם אנחנו בכזה סרט, איזה רחמנות עלינו? זאת הרחמנות הכי גדולה. לפעמים עדיף להיות אצל אבא ואמא ולקבל לחם שחור וגבינה 5% וחתיכה קטנה של עגבנייה כל החיים ולא לראות שום דבר אחר, אבל לראות חיוך של אמא ולראות חיבוק של אבא ולראות קומפלימנט של אבא ולראות, לשמוע את הקול שלו. זה מין ילד שמגדלים אותו סינתטי, כן? זו רחמנות הכי גדולה שיכול להיות. עכשיו, אם נחשוב רגע, אז אנחנו אם לא נשבור את הקיר, כמו שדיברנו בהתחלה, ולא נפרוס את הפרספקטיבה, ולא נכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך התמונה, נראה רק פה פרח ושם פרח, אז אנחנו גדלים בדיוק בגידול סינתטי כזה. אין את האמא, אין את האבא, אין את הכלום, יש רק את הבקבוק. כן? וזה לאורך כל החיים. ילד גודל במשל, אז אחר כך הוא מפענח, הוא יודע שהוא לא גדל על העץ. הוא יודע שיש אבא ואמא. אבל אנחנו יכולים למות ולא לדעת שיש אבא ואמא. יש אבא ואמא פיזיים, בסדר. אבל חוץ מזה, שום דבר. עכשיו, איזה רחמנות יש על בן אדם שגדל כך, ואיזו שמחה היא כשמישהו בא ופותח לו את העיניים, ומראה לו את העיניים. כן, אנחנו היום בעולם ציני, אם היינו בעולם ערכי, היינו מבינים את זה הרבה יותר. בעולם ציני שואלים, רגע, הוא מקבל כסף? שלמים לו על זה? אבל אם היינו בעולם ערכי, היינו מבינים יותר איזה ערך יש לזה. עכשיו, כשהילד הזה פתאום יוצא מהתדמה שלו ומגלה את האמא ומחבק אותה, אנחנו כצופים מן הצד, לא כמי שיזם את כל התהליך, אנחנו מתרגשים. איזה שמחה יש למעלה כשיהודי מוצא את הקדוש ברוך הוא. זה עיקר השמחה. כשהמלאכים מוצאים את הקדוש ברוך הוא, זה לא, אין בזה שום דבר. עיקר התענוג והשעשוע שלו כשעולה למעלה העבודה של העולם השפל הזה. ועד כן צריכים להשאיר אחריו בן התלמיד, כדי שישאר דעתו למטה, שיעיר בבני העולם הזה השפל. זאת אומרת, אם בן אדם מאיר בבני העולם והגיע שעתו להסתלק, צריך שמישהו יחליף אותו. כשנשאר דעתו למטה על ידי בן התלמיד, נחשב כאילו הוא בעצמו ממש נשאר בעולם. וכל אדם יכול לקיים זאת. זהו, חשבנו בהתחלה שמדובר על צדיקים גדולים.
אני
חושב
להשאיר
את
אור ברכה, אור בן התלמיד.
כן.
שלושה...
או, או מה?
ברכה, לא, הוא לא כתב פה, אבל ברכה בן
התלמיד. לא, שישר ברכה זה כותרת. להשאיר ברכה זה כותרת, זה כמו שהם משאירים קצת מהאוכל כדי שיחול על זה ברכה. זה הכותרת, נקודותיים. מה הברכה או בן התלמיד? אנחנו נראה בסוף שכל זה מרומז באיזה סיפור קטן בזמרה. על, על, על שני תנאים שנסו בדרך. משהו. כל הרעיון הזה מרומש. מה?
רציתי לשאול, איך בפועל כשאנחנו
פותחים את העיניים, ואנחנו יוצאים מהטמטום שלנו, אנחנו יודעים לעמוד מול השם ולהגיד תודה, אז למעלה זה שמחה גדולה. ומזה שכמלאכים צועקים קדוש וברוך, אין שמחה כזאת כמו שאנחנו. כי אנחנו, תמיד יש משהו שמושך אותנו חזרה אל השכחה, אל החושך, הייתי קורא לזה אפילו טמטום, אל חוסר המודעות. יש דבר מעניין, חז"ל אמרו שעל כל נשימה או נשימה צריך להלל את הקדוש ברוך. כתוב, כל הנשמה תהלל יה, וחז"ל אמרו, דרשו, כאילו כל הנשימה, בכל נשימה תהלל, תהלל אתה, לא היא תהלל, אלא אתה תהלל. זה מתחלף מנקבה לזכר ומנסתר לעובר, וזה יוצא אותה מילה, זה מעניין, זה לגדול. אז כל הנשמה, על כל נשימה תהלל את השם. מה המשמעות של זה? איך אפשר לקיים דבר כזה? חשבתם על זה פעם. אבל אם אני רוצה, אני רוצה על כל נשימה, כל פעם שאני לוקח אוויר, לחשוב תודה. אני מסוגל? קשה. קשה מאוד. למה? למה? כי אני שוכח. זאת אומרת, שאפילו הם מזכירים לי, זה לא כמו שאני יודע מה צועקים לי, אל תשכח את התיק שלך. בסדר, פעם אחת שמעתי, אני לא שוכח יותר. בכל אופן, בנגלה הזאת אני לא שוכח. פעם הבאה השם יעזור. אבל פה זה משהו שאפשר להזכיר את זה ולהזכיר את זה ולהזכיר את זה. וזה לא יעזור. זאת אומרת, אנחנו נמצאים תחת הסתר. זה לא אשמתנו. הורידו אותנו למקום, איך הנביא אומר, הנה החושך יחסי ארץ. וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם. וכבודו עלייך יראה. אז את העלייך יזרח השם הזה, הנביא מנבא על העתיד לבוא. עכשיו כשאומרים לנו שעל כל נשמה או נשמה, על כל נשימה או נשימה צריך להודות להשם, זאת אומרת לטעון משהו ממה שיהיה לעתיד לנו, ואומרים שצריך בידיעה ברורה שאנחנו לא יכולים לקיים את זה, אז מה כל איזה משחק זה? מה העניין? העניין הוא שצריך לשאוף לזה, צריך לשאוף, וכששואפים לזה אז מתקרבים לזה, מתקרבים יותר, מתקרבים יותר, אין לדבר סוף, אבל אפשר להתקרב. שמעתי פעם אחד מגדולי הרבנים שהוא סיפר סיפור, הוא בדרך כלל מספר רק סיפורים מדויקים, סיפורים שעברו במסורת, אז הוא סיפר ששני צדיקים נפגשו, זה סיפור נשמע פנטסטי לגמרי, זה נשמע, אם לא ההקדמה שדיברנו עכשיו, הסיפור עצמו נשמע פנטזיה שלא יכולה להיות. שני צדיקים נפגשו, כעבור 10 שנים נפגשו עוד פעם, ואז אחד מהם אמר על חברו, הוא אמר פלא נפלא, אומר, לפני 10 שנים שראיתי אותו עד היום הוא השתנה לחלוטין, אז ראיתי אותו שהוא לא הזיז יד בלי לייחד ייחודים, היום אני רואה שהוא לא מאפעף בלי לייחד ייחודים. יפעוף זה הרי תנועה אוטומטית לגמרי, אבל גם נשימה זה תופעה אוטומטית. איך אפשר על כל נשימה להדל את השם? אז אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אפשר לנסות וודאי שניכשל, והניסיון עצמו יעשה נחת רוח גדול למעלה. עכשיו זה מתחבר לעניין שלנו, למה? למה הניסיון יעשה נחת רוח למעלה? כי אם בן אדם כזה, זה עבודת השם במידת ההוד, זה לא נצח, זה הוד. נצח זה שאתה עובד קשה ואתה מנצח בסוף. בהוד אתה עושה בדיוק אותו דבר, אתה הולך למסורת נפש, אתה יודע שתפסיד ואתה נחוש. כמו אל הזר מתחת לפיל, בהיסטוריה של המכבים. זה עבודה, יש עבודה כזאת, אני יודע שאני לא אצליח, אבל זה לא מעניין אותי. אמרו לי, אני מתחיל. אני לא אצליח, אני אנסה מיליון פעמים. אני מיליון פעמים אנסה ולא אצליח, לא משנה. אבל הסך הכל, בוא ניקח, הרי אחר כך הכל עולה למעלה. הסך הכל הבן אדם הזה הוא בן אדם אחר לגמרי. קודם כל הזיכוך הזה עצמו שהוא הסכים לעשות עבודה למרות שהוא לא יכול אחר כך שהוא לא מרוויח מזה כלום, אפילו שהוא לא יכול להגיד לעצמו התקדמתי, זה עצמו מזכך אותו. בהשקפה כבר יש לו את הכל נשימה ונשימה להלל את השם. כל מה שחסר לו את זה זה בתוך המציאות של הזמן, זה הוא שוכח. זה ברור.
זה די ברור, השאלה היא, אתה אמרת שגם הקדוש ברוך הוא מחזיר, כן, מישהו ש... כן. זה לא ברור איך בפועל זה אמור להיות מוגש בעולם הזה.
לא, תבור... הוא מחזיר להם את זה בפוטנציה, אם יפתח לזה נרגיש את זה. ההחזרה שלו היא בצורה של סיפור, הוא מספר לנו, וכמו שבן אדם אומר, עשית לי נחת רוח. עכשיו, אם אני אוהב אותו, אז אני מאוד שמח. אם אני מאוד אוהב אותו, אז אני ממש, אני יוצא מהכלים. אבל אם אני אדיש כלפיו, אז אני מענן בנימוס, ואני ממשיך הלאה, אני שוכח מזה. אבל אז זה כבר אשמתי. הוא נתן. מה רצית שם בסוף? הסתדר. ברוך השם, כן.
אני חושבת שבן אדם שבאמת יכול לעשות את זה, אז הוא לא עושה שום דבר אחר. כאילו...
לא, בן אדם, זה מודעות רקע. הבן אדם שמסוגל לעשות את זה, אני אמרתי כמה פעמים, אם מישהו פה יעבור מאחוריי, למרות שאני מסתכל קדימה, אני ארגיש שמשהו זז. אם הפרוכת תתחיל להשתולל שם עם רוח חזקה או משהו, אני ארגיש את זה. יש לנו כל הזמן מודעות רקע גם ממה שמתרחש מאחורינו. זה קיים כל הזמן. אבל המודעות רקע שלנו היא פיזית. היא של מה שקורה בשטח. אחרת היינו עושים טעויות, יש לנו המון דברים של ברקע. אפילו בשינה, למה אנחנו לא נופלים מהמיטה? כי יש לנו מודעות רקע שברגע שאנחנו לישון ראינו אף הקצה, וזה נשאר כל הזמן. זה לא קשה, אבל יש את זה, זה על הגבול. מאוד קשה להסביר את זה, כי אנחנו לא שם. אבל זה על הגבול, זה נמצא, זה נוגע ולא נוגע. יש הלכה בהלכות תפילין, זה בא מהציץ, הציץ של הכהן גדול בבית המקדש, כתוב היה על מצחו תמיד לרצון לפני השם. מה הפירוש של המילה תמיד? אם הוא לא יוריד את זה, זה יהיה עליו, אבל בסוף היום הוא מוריד את זה, הוא לא, אם הוא לא עובד באותו יום, אז זה לא, המצחו תמיד זה בשעת העבודה, מה המשמעות של המילה תמיד? אז כתוב שם, בתורה שבעל פה, כתוב שתמיד זה שהוא צריך להיות מרוכז במה שיש לו על המצח. אסור להשיח את הדעת. מתי שיהודי מניח תפילין, הוא גם אסור להשיח את הדעת. אבל איך אפשר? הרי בינתיים צריך לקרוא קריאת שמע. צריך להיות מרוכז לגמרי בפסוק, אז בהכרח משיח את הדעת ממשהו אחר. טכנית אי אפשר. אומרים שאני אהיה מרוכז בזה, אומרים שאני אהיה מרוכז בזה, איך אפשר? אז כתוב שם כך, כתוב שיש אפילו שבינם שוכח, נגיד, ניתן דוגמה פשוטה. אם מישהו ישאל אותי, תגיד, מה יש לך על הראש? אז אני אעשה מיד ככה. תגיד, טמבל, התכוונתי לכיפה. תגיד, כיפה, אני מגיל 3, יש לי כיפה על הראש, מה אתה רוצה ממני? אבל אחד כזה שרק אתמול לבשת כיפה על הראש. תגיד, מה יש לך על הראש? אז תגיד, שמתי כיפה. מה קרה? לא יודע, יש הרבה תשובות על זה. אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שאני מהכיפה השחתי את דעתי, אני כל כך לא חושב על זה. אני לא חושב, יש לי זה יותר עמוק, שאם זה חסר, אז זה חסר לי. זה עניין אחר, אבל אני כל כך לא חושב על זה, שאפילו אם מישהו ישאל אותי, עכשיו, מה יהיה אם אני הנחתי תפילית, או שאני כהן ולבשתי את הציץ, ובא מישהו שלא מכיר את הקופסה השחורה הזאת, או לא מכיר את הקישוט הזה על המצח, ושאל אותי, תגיד לי, מה יש לך על הראש? פה זה כבר לא כמו כיפה. פה אני צריך לדעת, להגיד לו, יש לי תפילין. ואם אני אז אתחיל לעשות ככה, אולי יושב לי איזה חרגול על הראש, אז זה סימן שאני אסחתי את הדעת מהתפילין, וזה אסור. זאת אומרת, זה לא מודעות רקע כמו כיפה. יש מודעות רקע בכיפה. עובדה שאם מורידים אותה, זה מיד לא נוח לי. ויש מודעות חזיתית, ויש מודעות שהיא בעל הגבול. ועל כל נשימה או נשימה, זה מודעות כזאת גבולית. זה לא, אם זה ברקע, אז יש לנו איזה מצד הנשמה, יש לנו איזה קול הזה. זה דבר שמרכש על ידי עבודה, וזה עבודה. זה עבודה לא פשוטה. זה עבודה לא פשוטה, וצדיקים הלכו על זה. עבדו עם זה. וגם היו אנשים לא צדיקים שעבדו על זה, וניסו, ו... לא הצליחו, כן הצליחו. ברגע שמצליחים, זה לא ליניאלי כזה. זה לא סדרתי שפתאום מגיעים למדרגה העליונה ועולים לגג. זה לא עובד ככה. פתאום הבן אדם מרגיש שהוא בן אדם אחר, ואז זה סיפור, אני סיפרתי פעם, צריך לחזור על הסיפור הזה עוד פעם. יש סיפור, כתב אותו רבי אייזיק מקומרנה. הוא כותב את זה בלשון מסתר, אבל חסידים אמרו שהוא כתב את זה על עצמו. הייתה מסורת כזאת שהוא כתב את זה על עצמו. הוא כותב, אני אגיד את זה בלשון, בגוף ראשון, כי זה האמת, זה הוא כתב את זה על עצמו בעצם. הוא כותב ככה, הוא כותב ש... יכול להיות אפילו שאת הסיפור הזה הוא באמת כתב בגוף ראשון. אני לא זוכר, יכול להיות שאני מתערבב לסיפור אחר עם גוף שלישי. הוא כותב ככה, הוא היה צעיר, הוא למד עם חבר. החבר היה תושב של עיר אחרת, שהיה נוסע ובא כל יום או כל שבוע, היה חוזר לעירו. הוא לא הכיר את אנשי העיר, זאת אומרת, הוא לא הכיר את אנשי עירו של החבר. והם ישבו בבית מדרש ולמדו ביחד שני חברים. והוא אומר, כל פעם שהייתי מזכיר שם של חכם, נגיד, הוא היה מזכיר את אבאיה, או את רבי עקיבא, או את הרשב"א, או את מישהו, אז היה, הוא היה רואה דמות. רואה דמות, קרה כמו של לבוש, בזמן הקדום, עם כל הזה, היה רואה דמות. כל פעם דמות, לפי השם, וזה לא היה מתחלף. את רבי עקיבא הוא כל פעם ראה ככה, ואת רבי יהודה הוא כל פעם ראה ככה, ו... אז הוא סיפר לחבר שלו, היה אברך צעיר, הוא לא היה רבי אייזיק מקומרנה, הוא היה אברך. אז הוא סיפר לחבר שלו. אז החבר רצה לנסות אותו אם הוא לא משקר, אז הוא התחיל להגיד לו שמות של אנשים מהעיר שלו. אז אמר לו, הוא תיאר לו בדיוק איך הם נראים, וזיתי. אז הוא התחיל להגיד לו שמות מפוברקים. ואמר לו, סליחה, עכשיו אני לא רואה שום דבר. זה היה הסיפור. הוא אומר שהוא התחיל לקלוט מה קורה איתו, אז הוא הלך, תפס איזה פינה ובכה לפני הקדוש ברוך הוא בדמעות של איש, אנא השם תיקח את זה ממני, אני לא רוצה את זה. הוא הבין שהוא עוד מעט הולך להיות בבא, ואנשים יבואו לבקש ברכות, הוא ייתן להם מים קדושים, וכל החיים שלו יבדל רק עם זה. הוא נורא לא רצה להפוך דבר כזה, הנה זה עוד דוגמה של עבור את העולם בלי עקבות. הוא לא רצה. הוא לקח את עצמו ללימוד ולתפילה ולעבודת השם אמיתית, וזה כל הדמיון, כל החזיונות האלה עברו ממנו. הוא דחה אותה, ואז הוא מספר, הוא למד גם הרבה קבלה, היום הוא קובל גדול, ידוע, הוא קובל גדול, למד הרבה קבלה, אבל זה לא קרה לו כשהוא למד קבלה, זה לא קרה לו בתפילה. הוא פעם ישב ולמד גמרא, מסכת יממות, מסכת מאוד אינטלקטואלית, עם המון חשבונות, והמון... ישב ולמד את זה, ובאמצע הוא אומר, פתאום הוא הרגיש שהוא קרה לו משהו, הוא קיבל איזה הערה, הוא עבר טרנספורמציה, הוא הפך להיות בן אדם אחר לגמרי. בן אדם שונה לחלוטין. הוא לא הכיר את עצמו. זאת אומרת, אז כבר עבודה כזאת לא הייתה אצלו עבודה. אבל זה מצטרף, רבי נחמן מדבר על זה הרבה, שכל פעם שבן אדם עושה מאמץ, שמגיע הרגע, אז הכל מצטרף, הכל הופך להיות מסה קריטית, וזה קורה. ולפעמים זה קורה כמו פה, כמו בסיפור הזה, ולפעמים זה קורה בצורה יותר עדינה, לא בצורה... אבל הבן אדם לא מכיר את עצמו, אלא אם כן, הוא כל יום כותב כמה שורות, מה הוא מרגיש, הוא מפקיד את זה באיזה בגירה, אבל כעבור 20 שנה הוא פותח, אז הוא יכול לראות כמה הוא השתנה. ככה הוא לא רואה. כי אם זה לא בא בדרסטי, אז לא רואה. אבל זה ברור שזה קיים. וזה ברור שאנחנו נדרשים לזה. רק, ודאי שאי אפשר כל היום, אבל אפשר לייחד זמן. אפשר לייחד זמן, כמו שמייחדים זמן לתפילה, כמו שמייחדים זמן לאוכל, כמו שמייחדים זמן לשינה, אז מייחדים זמן ללמוד תורה, אז אפשר לייחד זמן למאמר חז"ל. אפילו לייחד 5 דקות ביום, זה המון. 5 דקות אנחנו נשכח 3 פעמים, מינימום. וזה קצת. 5 דקות נשכח הרבה יותר מ3 פעמים. אבל לזכור להגיד תודה על כל נשימה, אם תחסר הנשימה, הנשימה יחסרו החיים, כך אמרו הקדמונים. ומאיפה יש לנו את החמצן? אנחנו אפילו לא דואגים מאיפה יהיה לנו מספיק חמצן לנשימה הבאה. יש, הקדוש ברוך הוא ברא יערות ועצים, והם הופכים את האוויר חזרה, מה שאנחנו נושפים, הם נושמים, והם מחזירים לנו אוויר נקי. מה איזה משוגע ישרוף את כל היערות בעולם? אנחנו פשוט לא נסבול. ומשוגעים עושים את זה, בלי להפסיק. ואיך שאנחנו חיים זה נס, אבל על הנס הזה צריך להגיד תודה עוד יותר. אם בעולם כזה עוד נשארנו. אבל זה חלק, האמת שכל זה זה קצה של קרחון, זה חלק מלהסתכל, מללמוד להסתכל על המציאות שלנו, ולאט לאט להתרחב ולהסתכל על כל העולם. ואת זה אם כל אחד מאיתנו, ככל שהוא רוכש משהו בעניין הזה, אז הוא צריך לתת את זה לאחרים. לא להשאיר את זה אצל עצמו. זה לא נכון להשאיר את זה אצל עצמו. אז בשביל זה הוא מסיים, כל אדם יכול לקיים זאת. להעמיד תלמידים. אפילו שזה לא רשמי. אבל בין אנשים תמיד יש, בזה אני תלמיד, בזה אתה תלמיד. אנחנו כל הזמן מלמדים אחד את השני. כי כששניים מדברים יחד ביראת שמיים, שניים מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא בעצם, ממנו הכל מתחיל, הדיבור, מה זה יראת שמיים? יראת שמיים זה שני דברים בו זמנית, לראות כמה הוא גדול וכמה הוא נוכח, פה ועכשיו. אז שני יהודים מדברים על זה, כל אחד הרי מסתכל על זה מזווית אחרת, מהצירוף של שני הגורמים האלה, שכמה הוא גדול, כמה הוא אינסופי וכמה הוא נוכח, מזה יש מושג שנקרא יראת שמיים, שהמושג הזה הוא אצל כל בן אדם שונה. אצל כל אחד זה אינדיבידואלי לגמרי. אם תשאלו איך זה מרגיש לך יראת שמיים, תקבלו מספר תשובות ממספר בני אדם בכדור הארץ, יראה שייכת גם לגוי. אז כל אחד, אם הוא יחשוב על שני הדברים האלה, יהיה לו יראה אחרת. אבל אז ממילא שייך שאנשים ידברו על זה, וכל אחד מראה לשני זווית חדשה איך להסתכל. נחשב חברו אצלו, כשאחד מאיר לחברו באיזה דיבור, אם אחד גורם לחברו איזה גילוי אור על ידי הדיבור, נחשב חברו אצלו מבחינת תלמיד. ולפעמים נעשה להפך, דיינו שאחר כך הוא מקבל מחברו איזה דיבור. וידוע הסיפורים, תלמידה בעל שם טוב, יש כמה סיפורים על זה, שהם שמעו ברחוב, הם שמעו שני אנשים מדברים, גויים. אז הם אמרו שהם גילו דרך חדשה בעבודת השם. יש כמה סיפורים. אני זוכר כרגע סיפור אחד, אבל יש סיפורים יותר חזקים. יש סיפור...
כל זמן שאני ארדולק.
מה?
יש כל זמן שאני ארדולק, אפשר לתקן. כל זמן
שאני ארדולק. כן, הוא שמע את זה מסדלר, במסעוד סלנטר. זה סיפור מאוד ידוע. הוא שאל אותו, למה אתה כל כך מאוחר? אז הוא אמר, כל זמן שאני ארדולק, אפשר עוד לתקן. בסוד סלנטר זה היה, יש מתלמידה בעל שם טוב, נדמה לי שיודעים את השמות שלהם, שהם עברו ברחוב ומישהו ביקש מהם לעזור לו, היה איזה גוי שהיה צריך עזרה להרים משהו, אז הם אמרו שהם לא יכולים, אז הוא אמר להם, אפילו אני שמעתי את זה איך שאומרים את זה באוקראינית, אני פשוט לא זוכר איך אומרים את זה, הוא אמר להם, אתם יכולים, אתם יכולים, אתם לא רוצים, אני יכול צ'יש. אני לא זוכר איך הוא אמר יכולים, הוא אמר אתם יכולים, אתם יכולים, אבל אתם לא רוצים. אז הם אמרו וואי, זה הרי כל הבעיה שלנו. אנחנו תמיד אומרים שאנחנו לא יכולים, בעצם אנחנו יכולים ואנחנו לא רוצים. והיה עוד סיפור, היה... יש הרבה סיפורים על זה. לא משנה, אבל על כל פנים, הם... מכל מלמדי השכלתי, הם תמיד היו תלמידים וכל אחד לימד אותם. כל דיבור שבן אדם דיבר, הם, למה? כי הם היו מרותקים לנושא. זה כמו אחד שיש לו חנות, הוא מחפש איך לפרסם אותה. או אחד שיש לו איזה עבודה, והוא מחפש כלי עבודה מסוים. או אחד שהולך לקנות אוטו. אז איפשהו הולך, הוא רואה דגמים של מכוניות, או שהוא רואה את הסוג כלי שהוא צריך, ותמיד יש לו פטנטים איך לפרסם, ולמה? כי יש לו את הנקודה ש... יש לו את הרצון החזק, אז מכל דבר... הוא מסור למשהו, אז כל דבר אומר לו משהו בכסא הזה שהוא מסור. הם היו מסורים לעבודת השם, אז כל דבר הם שמעו דיבור של עבודת השם. סיפר מישהו, סיפרתי את זה פה, סיפר מישהו, סתם יהודי, לא תמיד של הבעל שם טוב. הוא עבר פעם בזה מקום, והוא שמע אמא צועקת ממרפסת, יוסי, בוא הביתה. כמו שזה עשה לו משהו מאוד חזק. אבל למה אני צריך לעבור עכשיו פה כשצועקים את זה? מי שמן השמיים, צועקים לי שאני אחזור הביתה. לא יודע מה נהיה מזה אחר כך, אבל ככה הוא סיפר.
הרב, זה דיבור ביראת שמיים, זה מה שאני אומר, זה לא רק כשמדברים על השם, על כל דיבור שיש פה את ה...
כל דיבור שבן אדם גורם לשני שיהיה לו איזשהו אור ביראת שמיים שלו. זה יכול להיות סיפור, זה יכול להיות להראות השגחה פרטית, זה יכול להיות משהו שגורם לבן אדם, ואפילו יכול להיות שבן אדם שמדבר לא יודע, וכל הדוגמאות שהבאנו. אבל באותו רגע הוא היה מורה והשני היה תלמיד. ועכשיו, לא צריך להסתפק בדוגמאות שלא יודעים, צריך ליזום את זה. אם אתה רואה מישהו שחסר לו, צריך לדבר איתם. היום זה מאוד קשה, כי דברנים יש הרבה, אבל אין הרבה אנשים שאוהבים לשמוע. יוסיף אוזניים מכל העולם.
הלימוד שהרב הזכיר זה דווקא מהסתרת פנים להערה או שגם מקטנות לגדלות? גם אותו נושא.
בפשטות הוא מדבר מהסתרה להערה, אבל זה נכון שגם מקטנות לגדלות זה עניין גדול, זאת אומרת גם לתת אינפורמציה.
גם באותו עניין שיש לאדם הסתכלות אבל היא עדיין חלקית.
היא עדיין חלקית, כן, הכל. גם אינפורמציה, גם ללמוד עם מישהו, אפילו סתם איזה לימוד טכני שלומדים עם מישהו אינפורמציה. אינפורמציה תורנית, תורתית. הכל טוב, כי אחרי ככלות הכל, אז יכול להיות שהיום לא... אבל זה יצטרף עם עוד דברים, ואז יהיה לו פאזל שלם, פתאום הוא יראה משהו שהוא לא ראה קודם. וצריך כל אדם להיזהר, להשתדל ולעסוק בזה. הוא מאוד נדיר ביטוי כזה חריף. רבי נחמן מדבר תמיד ביטויים חלקים כאלה. לא ככה, הוא לא מדבר עם אגרוף כמוץ. אבל פה הוא אומר שצריך כל אדם להיזהר, להשתדל ולעסוק בזה. מדוע? כי לא תוהו בראה לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם שבני העולם יישארו בתוהו. המושג של תוהו כאן זה מין סוג של ערפל כזה, שאתה נמצא באיזה מקום ואתה לא רואה את מה שעומד לפניך. אתה לא רואה באמת איפה אתה. כי צריך כל אדם לעסוק ביישובו של עולם, שיהיה העולם מלא מבני אדם. כמו שכתוב, הם מילאו את הארץ, כי זה עיקר יישוב העולם, כשהעולם ממולא מבני אדם, היינו מבני דעה. לא מספיק שביולוגית אנחנו בני אדם. אנחנו צריכים להיות גם רוחנית בני אדם. היינו מבני דעה, כי מי שאין לו דעת, אינו אדם כלל, הוא בן אדם בפוטנציה. אם הוא ירצה, הוא יהיה בן אדם. היינו. יש כאן סוגריים ארוכות שכתב אותם רבי נתן, הוא מאוד מעריך כאן, אנחנו נקרא את זה. היינו, כמו שהאדם מצווה להעמיד בנים בעולם בשביל קיום העולם, בדיוק אותו דבר כמו שצריך להתחתן ולהוליד ילדים, זה הרי מצוות עשה. למה? בשביל קיום העולם. זה מצווה שניתנה לכולם, הרי פרו ורבו נאמר בתור ברכה, אבל זה קשה להבדיל בעברית בין אין בניין אחר לברכה ובניין אחר לציווי. זה מסגנן אותו דבר. השם אמר לאדם הראשון, פרו ורבו ומילאו את הארץ. אז בוודאי שזה חיוב גמור. כן, הוא מצווה להכניס דעת ויראת שמיים בבניו ובתלמידים. כל אחד במדרגה שלו. כל אחד בעניין שלו. כי זה עיקר המצווה. שמצווה להעמיד תולדות לקיום העולם. הפנימיות של פרו ורבו זה להעמיד תלמידים. זה הפנימיות. כי העיקר להעמיד תולדות ממין בני אדם דרכה, ולא מין בהמות וחיות בדמות אדם. על כן, זאת אומרת, כן, האדם הוא חיה אינטלקטואלית. האמת שמה ההבדל באמת? פה צריך לעצור רגע, נחדד את זה יותר, צריך להסביר קצת מה הוא מתכוון. לכאורה, מה, בן אדם שלא יכול להיות אדם שהוא חכם כמו, לא יודע מי, חכמי העולם, והרבה אנשים חכמים בעולם, והיום יש גם כן, ולא מהיר להם, לא השגחה פרטית ולא יראת שמיים, ושום בעל חי בעולם לא יכול להשתוות אליהם עם הדעת שלהם, והם במפורש אנשים לא רק בצורת הגוף שלהם, הם בני אדם גם מבחינה אינטלקטואלית, גם מבחינה רגשית, ובמפורש, ומעניין אותם דברים שרק מעניין בני אדם, יש להם רגשות אנושיים. למה זה נקרא שהם לא בני אדם? הנקודה, נראה לי שהרב שטיינזלץ כותב את זה באחד מהספרים שלו, אני לא זוכר איפה, אז אני לא יכול לתת מראה מקום, אבל זה נקודה מאוד אמיתית, נקודה מהותית בכל ההבנה. ההבדל בין בן אדם לבעלי חיים זה לא הנקודה שהבן אדם יותר חכם והם פחות חכמים. תיאורטית, יכול להיות בעל חי שהוא יהיה יותר חכם מהאדם. הנקודה היא נקודה ערכית. וגם אחרי שיש לנו ערכיות של בני אדם, אז העיקר היכולת של האדם, שבזה הוא באמת שונה מכל היצורים, לא רק מהבעלי חיים, אלא גם מהשורש שלו, וכל בעל חי, כל סוג של בעל חי, השורש הוא מלאך. המעלה של האדם לגבי הכל, זה שבן אדם יכול לקחת את עצמו ולהזיז את עצמו הצידה מהמרכז, ממרכז ההוויה. זה כמעט אותו קושי כמו על כל נשימה להודות להשם, כי זה בעצם אותו דבר. עכשיו גילנו את הסוד למה את זה כל כך הרבה שוכחים. כיתה תקרתית, אנחנו לא רוצים לזוז מהמרכז. להגיד תודה על כל נשימה, זה להגיד שאין לי זכות קיום בפני עצמי. זה מאוד לא נעים לחשוף את זה. מה, מנשימים אותי? אני מונשם? אנחנו כולנו מורדמים ומונשמים. אבל בגלל שאנחנו מורדמים, אנחנו לא מכירים בעובדה שאנחנו מונשמים. אנחנו מורדמים וחולמים שאנחנו נושמים בכוחות עצמאים. עכשיו, הדרך להתעורר זה קודם כל לחשוף שאתה מורדם. אז זה נקרא בן אדם. בן אדם יכול לחשוף את עובדת היותו מורדם. זה מה שכתוב ברמב״ם על הטעם של תקיעת שופר בראש השנה. זה לא כתוב בלכות ראש השנה, זה כתוב בלכות תשובה. כתוב שאף על פי שתקיעת שופר בראש השנה המצווה, רמז יש בה. מה הרמז? אורו ישנים משנתכם. זאת אומרת שאם אנחנו נלך אחרי השם, כמו שאמרנו בהתחלה, ככה, למרות שאנחנו לא ממש רואים אותו פנים אל פנים לזה, אבל אנחנו הולכים בעקבותיו, עם יראת התא, כמו שקוראים לזה, אז אנחנו יכולים להגיע, אנחנו יכולים להגיע שיהיה בחינת אורו ישנים משנתכם. למרות שזה סך הכל, זה מצווה שניתנה לאדם בעל בחירה בתוך גוף, אבל זה פועל. זה פנימיות הפשט של הרמב״ם, אף על פי שזה מצווה, מה זה אף על פי? היה צריך להגיד, חוץ מזה שזה מצווה, זה גם מעורר, מה זה אף על פי שהיא מצווה? אז בפשט אנחנו אומרים אף על פי שהיא מצווה, ועל מצווה לא שואלים שאלות. אף על פי כן, אני אגלה לך סוד, יש בזה איזה רעיון גם כן. אבל האמת שיש בזה דבר יותר עמור. אף על פי שזה מצווה, ואם זה מצווה, זאת אומרת שזה ירד עד לרובד של העולם הזה. והרובד של העולם הזה זה החדר שינה הזה, ששם כולם ישנים. אז המצווה ניתנה לנו אל תוך החלום שלנו לכאורה. אף על פי כן, המצווה הזאת תעורר אותנו. והאמת שזה לא דווקא שופר, אלא כל מצווה. אז זהו, זה המשמעות שה... זה בדיוק, זה קו השבר בין אדם לבעלי חיים אחרים, זה לא האינטלקט, ואפילו לא הערכיות השטחית, אלא הנקודה הזאת, האם אני יכול לקחת את עצמי ולהזיז את עצמי מהמרכז. וזה, על זה צריך להביא תלמידים. את זה צריך ללמד. על כן, כל זמן שאין מאיר הדעת בבני אדם, ואינם יודעים ומרגישים אלוקותו יתברך וממשלתו, הם יודעים באופן כללי, כמו שאומרים, נשיא הכבוד של כל העולמות זה אחד שקוראים לה הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא רלוונטי בשבילהם בחיים. אינם בכלל בני אדם, כי בחיים מה שרלוונטי זה שאני במרכז ואני עושה מה שאני רוצה, זה מה שרלוונטי עבורי. ואז אני חיה אינטלקטואלית, הולכת על שתיים, מדברת אנגלית, כותבת פילוסופיה, אבל אני עוד לא בן אדם.
זה הדעת שהוא דיבר עליו מקודם?
כן, 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 כן. הדעת זה החיבור עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שמתחברים עם הקדוש ברוך הוא, אז כבר יוצאים מהשקר, אז כבר הוא נמצא במרכז, זה לא אנחנו.
מה שכותב, שהאדם התייחד בדעה והדיבור.
נכון, זהו. הדיבור זה בשביל ללמד את הדעה הזאת. שזה מאוד קשה ללמד דעת, הרבה יותר קשה למסור אינפורמציות. אבל להעביר את התחושה זה קשה, אז בסדר, זה באמת קשה, זה באופן רשמי, זה בלתי אפשרי, אף על פי כן אנחנו אמורים לעשות את זה, ולסמוך על התלמיד שאת החלק שלו הוא יעשה לבד, זאת אומרת, אם הוא לא יזדקח, אז הוא לא יקבל. ואיך אומרים, אחד מגיע עם כלי לקבל אוכל, אבל הכלי מדי אפר. אז כל האוכל מתקלקל. אז אני נותן לו, בתקווה שהוא מנקה, שהוא הגיע עם כלי נקי, אני לא הולך לבדוק לכל אחד... את הכלי שהוא מגיש. התלמיד מצידו צריך לזכור לנקות את הכלי. זאת אומרת, לא לבוא לרב, לשמוע דברים נפלאים, כדי שיהיה לו אחר כך מה למכור ולהתהדר, אלא להפך, הוא צריך לבוא בשביל להפנים. אחרי שהוא מפנים, אז יצא אצלו החוצה. אז התלמידים יצטרכו לבוא, אבל בעיקר אצל חסידים אמרו, יכול להיות שכתוב, שהוקנה לך חבר, שכתוב בפרקי אבות, זה בעיקר בשביל לקבל מהחבר. זאת אומרת, המפגש הזה שמדבר על שניים, שאחד מלמד את השני, והשני מלמד את הראשון, זה לא שכל אחד בא ללמד. כל אחד בא לקבל, וזה יוצא שכל אחד מלמד את השני. אבל המוטיבציה שלהם זה לקבל. וכשיש מוטיבציה לקבל, אז באים מקיים. ועל כן עכשיו העולם כתוב רבו, אם אין דעת את השם, אז העולם כבר בתור רבו, בקאוס, בתור. ועל זה נאמר לו, תור ברעה לשם את יצרה, אפילו אם העולם יהיה בהתפוצצות אוכלוסים, אבל אם בני אדם שיש להם דעת השם הם מעטים, אז העולם הוא בתור. כי צריכים ליישב את העולם, שיהיה מיושב העולם מבני אדם דייקה. היינו מבני דעה שיודעים את השם יתברך. וזהו גם מצוות ומילאו את הארץ. כתוב שם שני דברים, פרו ורבו, ואחר כך כתוב מילאו את הארץ. שצריכים למלות את הארץ בבני אדם, היינו שכל אדם מצווה שידבר עם חברו ביראת שמיים, כדי להכניס דעת בחברו, שזה עיקר יישוב העולם, שיהיה העולם מיושב מבני אדם, היינו מבני דעה שיודעים את השם יתברך כנעד. זה רבי נתן. רבי נתן, זה הייתה הכתיבה שלו, אבל אם שמים לב, אז כל פעם שהוא חוזר, הוא אומר משהו ברמה יותר גבוהה. עכשיו, זה לא הזמן להראות את זה. לקוטי הלכות, אפשר לראות את זה. הכל לקוטי הלכות בנו כמו ספירלה, וכל פעם אתה רואה את זה בהשגה יותר הגנה, בצורה יותר מבוגרת, יותר... לא יודע איך להגיד את זה. אם תתרגל לסגנון שלו, אפשר להרגיש את זה, רק אם נשים יקורים את זה הרבה זמן ברצף. אז אחר כך פתאום יוצאים, כאילו, שופכים את העיניים, מסתכלים החוצה, רואים כאילו, לא מכירים את העולם בכלל, כזה... משה, צריך לגמור. אז אנחנו בסוף הסוגריים, אנא, מי שיש לו ספר, שיזכיר לנו.
אתם לכולם.